שלום מאזינות ומאזינים, כאן אלעד מהעתיד עם הודעה קטנה. פרק 104 המתקרב יהיה חגיגות שנתיים לפודקאסט. אלעד! אנחנו רוצים בפרק הזה לענות על כל שאלה שיש לכם על הפודקאסט, על הפקתו, עלינו, על המשחקים שלנו וכל דבר אחר שמעניין אתכם. שלחו לנו שאלות בדף הפייסבוק שלנו, בפורום שלנו בפונדק או בדואל. lokriti.podcast@gmail.com לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני איתי חורב, ואיתי נמצאים...
מי?
אלעד הן! כן, הוא אמר אני, באנגלית. אלעד הן!
שלום.
ועמית בלום.
מקורר אבל כאן. ולא, זה לא קורונה, בדקתי.
טוב חברים, אנחנו מיצינו את שיחת הקורונה שלנו להיום, את ההקצאה שלנו לדיבור על קורונה.
אז חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
אז אני מתחיל קמפיין חדש. עכשיו זה מסובך, כי זה לא באמת שאני מתחיל קמפיין חדש, הקמפיין הקודם מסתיים, זה נכון, אבל...
רגע, הסתיים קמפיין הגובלינים שצדים
המוטה? לא, זה עוד לא. זה אנחנו פשוט לא מצליחים להיפגש כל הזמן, כי אני לא יכול להגיד, אבל זה גם קורונה. לא חשוב, אנחנו לא מצליחים להיפגש, אבל זה גם יקרה.
מסיבות שאין להזכיר את שמן.
לא, הקמפיין שבו אני שחקן מסתיים, והקבוצה קצת חצי התפרקה ונבנתה מחדש, ויש קמפיין חדש. אממה, המנחה, הראשי של הקמפיין הזה, הוא רוצה, יש לו סיפור שהוא רוצה להריץ, והוא רוצה להריץ משהו כמו דרגות 7 עד 14, 8 עד 14, זה משהו מופרך כזה. אז...
דרגות של מה?
של מבוכים ודרקונים מהדורה 5, זה שיטה קטנה ואיזוטרית שאף אחד לא מכיר.
לא, לדעתי הבעיה הייתה הפוכה, אבל לא משנה.
בכל מקרה, אז אני מריץ את דרגות 1, 2, 3, השחקן אחר יריץ את דרגות 4 ואולי גם 5, שחקן אחר יריץ את 5 ו-6, ועוד שחקן אחד יריץ את 7. ואז המנחה כאילו הראשי יבוא וייכנס למה שהוא רוצה להריץ. מצד אחד זה מעניין.
הגיוני.
כי אין לי מושג איך זה ירוץ, וזה כאילו מסקרן אותי. כי כל מנחה יביא כאילו את הדברים שלו, וכל דבר יביא, כאילו, כל אחד יבוא משלו, ומה גם שהספציפית ההרפתקה הזאת, זה Icewind Dale, עמק רוחות הקרח, משהו of the Frost Maiden.
Rime of the Frost Maiden.
כן, זה. אני לא יודע איך מתרגמים את זה.
אתה לא יודע איך מתרגמים את זה, כי יש פה לפחות שתי משמעויות, אם לא שלוש.
Enlight us.
Rime, קודם כל זה רפרנס, לשיר של, שכחתי איך קוראים לו, שיר ידוע, Rime of the Ancient Mariner, שאני מניח שגם שם היה תקף על המשמעות הזה, אבל אני לא...
זה קוליג'?
אני חושב שזה קוליג', כן. יש גם את הביצוע של איירון מיידן.
נו, מאיפה אתה חושב שאני מכיר את זה?
מאיפה אתה חושב שאני מכיר את זה? אבל Rime זה גם שיר, אנשים רגילים לכתוב את זה אחרת מאמנו, אבל זה שיר, וזה גם מעטה דק של כפור.
אז מגניב לגמרי. בכל מקרה, ההרפתקה הזאת מתחילה בהמלצה לתת לכל דמות סוד, ואם השחקן מעוניין, אז כאילו יש לו סוד, משהו שאף אחד אחר לא יודע, ולחלק מהדברים יש משמעות כלשהי. אז אני יודע את הסודות של כולם, ועכשיו כאילו בדרגה 4 אני מצטרף למשחק. אני לא יודע מה יקרה. בוא נראה. זה הולך להיות מעניין.
קולריג' זה שמו.
זה נשמע הרבה יותר מגני. כי קוליג' בכלל היה נשיא ארצות הברית פעם.
כן, אז זה מה שהגניב אותי עכשיו.
מגניב לגמרי.
רגע, אז לא, רגע, אני צריך הבהרה.
כן.
התחילה כבר הריצה הזאת של דרגות 1 עד 7, שבדרגה 7 המנחה המרכזי השתלט, ועכשיו כבר דרגה 4, או שזה...
לא, זה מתחיל מחר.
טוב, זה ממש מרגש.
ממש, בגלל זה הגניב אותי השבוע, כי זה מתחיל מחר.
יפה מאוד.
אלעד.
כן, מה הגניב אותי השבוע במשחקי תפקידים? עכשיו צריך להמציא מהר. היו כמה דברים שהגניבו אותי. כלומר, אני כל היום במשחקי תפקידים, אני לא יודע אם זה... אתם שמים לב, אבל... זה מה שמעניין אותי. אפשר אפילו לומר שאני חובב משחקי תפקידים.
ככה, הם חיים שחטותי.
התחביב הטוב בעולם.
התחביב, יש שאומרו. מלא דברים אני נובר בהם, אבל הם לא כאילו חדשות. אז מותר לי להתלהב מדברים שכבר התלהבתי מהם בעבר הרבה פעמים, ושאני עוד אדבר עליהם גם בפרק הזה.
ודאי.
מותר לי, נכון? בקיצור, אני שוב קורא את שבועת הברזל.
מה זה שוב?
מה זה שוב?
לא, כי פעם שעברה הרצת בלי לקרוא, לא?
אל תגזים. קודם כל, לא הרצתי, שיחקנו את זה. שיחקנו שבועת הברזל, ובטח שקראנו, פשוט לא קראנו את הכל. לקרוא את הכל זה הרבה. עכשיו אני קורא את זה שוב, ופתאום מתחיל להיות לי, לדגדג לי להריץ את זה דווקא, כמנחה, עם החומרים שיש שם להרצת סולו ולהרצה קואופרטיבית. שבועת הברזל, משחק שיש בו כלים מאוד מאוד נחמדים ומגניבים לחולל דברים, וזה איכשהו מתקשר לנושא של הפרק שלנו. מפתיע.
הכל קשור, הכל משחקי תפקידים.
בדיוק, לחולל כל מיני אירועים והתפתחויות וסיבוכים ומלא מלא כלים מגניבים, והם לגמרי נגישים לך גם בתור מנחה שהולך להנחות את זה, ופתאום מתחשק לי להנחות עם הכלים האלה ולהשתמש במשחק הזה לזה, אז זה הגניב אותי, ואני אקשר למשחק שלהזכירכם, שבועת הברזל, הוא משחק תפקידים שלם, גדול ומרשים, בחינם לחלוטין. פשוט תלכו לאתר ותיקחו אותו. זה מה שהגניב אותי השבוע במשחקי תפקידים. איתי, מה איתך?
כן, אצלי קרה משהו שלא קרה כבר המון זמן. יש שני דברים שהגניב אותי השבוע, אחד מהם ממש משהו מאוד ייחודי, לא קרה לי אף פעם. קיבלתי את התמורה של קיקסטארטר שבו תמכתי בעבר.
כל שבוע כנראה... איתי.
כן. אבל זה כנראה הקיקסטארטר שהכי מגניב אותי מכולם, כי זה נוסעות על הפיד מהדורה שנייה. כן, הגיע סט יפה כזה, זה כזה קרטון עם ארבעה ספרים בפנים.
תריץ לנו.
עם מה?
תריץ לנו.
עם קוביות עץ שהם הכינו בשביל זה, ועם... הם שמו כמה מטבעות בפנים, ויש קלפים, ויש מסך עם חמישה פאנלים, אבל שלושה מהם זה ציור. לא, כאילו זה... הם גם פאנלים קטנים, כאילו זה מסך שנועד לא להסתיר, אבל שאני מאוד אוהב את השיטה, אני לא בטוח כמה היא עובדת אונליין, אז אני...
ננסה?
אני אהיה מוכן להריץ, אני לא בטוח... אני לא בטוח כמה טוב זה יהיה בסוף.
מה זאת אומרת? אנחנו מריצים רק דברים טובים? בדרך כלל.
בגלל זה אני לא בטוח. כן. זהו.
אני מאמין. אני אגיד לך את האמת, אני חש ודאות שזה יהיה טוב. זה יהיה כיף.
בלי לחץ, אתה אומר.
כן, באמת בלי לחץ. זה יהיה טוב בזכות כולנו, מה זאת אומרת? זה לא תלוי רק עליך.
נכון.
מה אתה, באמת בלי לחץ, מה אתה דואג?
משחק תפקידים הוא יצירה שיתופית, הוא לא יצירה של המנחה.
בדיוק.
וחוץ מזה, רציתי לנצל את הבמה הזאת, שמוענקת לי באופן חד פעמי, כדי לברך את ידיד הפודקאסט, עומר יואל, שבדיוק היום סיפר שהוא הגיע למחירות פלטינה באחד המשחקים שלו בדרייב פרו RPG.
וואו, לגמרי.
משחק שנקרא ברבריק.
נקשר לזה.
אנחנו נקשר, וזה ממש מגניב. זה כיף לראות אנשים ש... אמנם מעולם, אני חושב שמעולם לא פגשתי אותו פיזית, אני לא זוכר כבר מה קרה בכנסים לפני עשרות שנים. אבל זה כיף שמישהו שאני מכיר, אפילו אם זה רק מפייסבוק ומקומות כאלה, לראות שהוא מצליח לו.
כן.
יפה מאוד.
עלה והצלח.
אז לפני כמה זמן, לדעתי כבר איזה חודשיים או משהו כזה, אני נתקלתי בפוסט, בלוג של לוקה, יש לו גם שם משפחה ללוקה הזה, שאני לא זוכר עכשיו, רג'ק או משהו כזה, רג'צ. אני לא,
זה שם כזה שקשה להגיד.
שם מזרח אירופי כלשהו. בכל אופן, לוקה הוא היוצר של אולטרה ויולט גרסלנדס, שזה משחק שזכה לתהודה מסוימת, משחק סלש הרפתקה סלש עולם הערכה, שזכה לתהודה מסוימת בגלל התכנים המגניבים שלו, והעולם הפסיכדלי והמעניין שהוא מציג. אני לא קראתי אותו. אני שמעתי עליו דברים טובים, אבל זה לא הגיע לידיי, וגם לא ממש חיפשתי עולם הערכה, אז למרות שעכשיו קצת בא לי, אני אגיד לכם את האמת, אחרי שקראתי את הפוסט הזה שלו. על מה הוא מדבר בפוסט הזה? הוא מדבר על חוויותיו עם משחקים שיש בהם קנון. אני חושב שהוא מתייחס באופן ספציפי לממלכות נשכחות, אולי לעוד משהו?
לממלכות נשכחות יש הרבה קנון.
כן, אולי לעוד משהו הוא מתייחס שם? אני עכשיו ככה פרח מזיכרוני, מה בדיוק הוא מתייחס, והניסיון שלו לשחק בעולמות עם קנון, וההתייאשות שלו, הייאוש שלו בסופו של דבר מלעשות את זה מכל מיני סיבות, ואז הוא מתחיל לדבר שם על הדבר שהוא קורא לו אנטי-קנון, שזה מה ש... מבחינתו הדריך אותו בכתיבה שלו של אולטרה ויולט גרסלנדס וגם של דברים אחרים שהוא כותב, ואני חשבתי שזה מאוד מעניין וחשבתי שזה ראוי לשיחה. אחר כך היו עוד תגובות של עוד פוסטים אחרים של יוצרים אחרים ושל בלוגרים אחרים בתחום, שאני אקשר אל כל הדברים האלה, אבל אני חשבתי ששווה שנתחיל רגע לדבר על מה זה קנון ומה הוא עושה במשחקי תפקידים, ומשם נמשיך הלאה. איתי, מה אתה עושה עם קנון במשחקי תפקידים? כלומר, מה הם עושים? אתה בתור מי שמכיר את ממלכות נשכחות או...
דווקא את ממלכות נשכחות אני לא עד כדי כך מכיר.
גריי הוק.
בוא נתחיל, קנון...
תתחיל בקיצור.
קנון זה... הידע שיש לנו על אותו עולם שאנחנו... יודעים שהוא נכון, ובמקרים של עולמות מערכה של מבוכים ודרקונים, זה יכול להיות באמת אלפי עמודים של ספרים שיצאו במשך עשרות שנים, ונבנו אחד על השני, וזה באמת, כשהרצתי לפני כמה שנים בגריי הוק, אז באמת היו לי כמויות אדירות של חומר לבחור מתוכו, ולא הצלחתי להשתלט על הכל, כשגריי הוק רק התחילו, היה חוברת קטנה כזאת של 16 עמודים, אני חושב שזה היה מאוד נחמד, וזה גם אחד השחקנים שהיו לי בקבוצה, הוא לא הכיר את גריי הוק, אבל הוא הכיר טוב מאוד את ממלכות נשכחות. ולממלכות נשכחות לקחו הרבה דברים מגריי הוק עם השנים, בעיקר אלים, ואז הוא ידע על כל מיני אלים, והוא הסביר, ואני לא ידעתי מה לעשות עם כל האלים האלה, ולא הכרתי אפילו את השמות שלהם, בטח שלא ידעתי איך הם אמורים להתנהג, ומה אמורים לחשוב, ומה צריכים לעשות המאמינים שלהם בכל מיני סיטואציות, כי כל הדברים האלה כתובים איפשהו, ואני לא קראתי אותם. אז מבחינתי קנון זה משהו שצריך להיות די מצומצם, ולהשאיר לי מקום להוסיף דברים משלי, כי אחרת אני פשוט לא אקרא את כולו, ואם במקרה יגיע אליי שחקן ששולט בקנון, אז תהיה כאן איזושהי בעיה. כי אני אעשה דברים שהם... סותרים את הקנון.
לא קנונים.
בדיוק, וזה יפריע לו.
אני יכול להוסיף על זה, וגם כן מניסיון ספציפי, ובטח שמעתם חלק ממאזיני הפודקאסט, היותר נאמנים כבר שמעו אותי בקשקש על זה, ואני חושב שזה הדוגמה, כי זה הדוגמה אני חושב שהיא יותר, שהרבה אנשים אולי נפגשים בה, שמריצים הרפתקאות, או בעיקר קמפיינים מוכנים, שמעבר לשאלה של הקנון הכולל של העולם, שהרבה פעמים זה באמת גדול להדהים ובלתי ניתן להכלה, לכאורה השליטה רק בחומרים של הקמפיין היא יותר בת השגה, כן? במקרה של קמפיין של נתיב הרפתקאות של פאת'פיינדר, זה לכל היותר 600 עמודים. הנקודה שמבחינתי החוויה של לעבוד עם הקנון של הקמפיין, בעיקר כמנחה מתחיל, אני חושב שהיום אני הייתי מסתדר עם זה יותר, אני חושב שנפגשתי עם זה כמנחה מתחיל, וזה היה מאוד מאוד משמעותי, כי מה שאני יודע להגיד היום של תעיף את זה מפה לא אכפת לי, זאת אומרת לא, גם אם אני משתמש במשהו, אני לא מחויב לקנון, ואני גם נמצא בעמדה שאני מאוד בקלות יכול להגיד לשחקנים את זה, כאילו, אני לא פה בשביל הקנון שלא קראתי. זה היה מקום שהיה מאוד מאוד מעיק עליי. אני כן אגיד שיש עניין, אני חושב, של לשחק בעולם שיש לו קנון ולחוות אותו, ולהגיד אנחנו בתוכו. ואני חושב שזה אחלה, כששולטים בקנון, אני לא שולט בשום קנון. גם של דברים שאני ככה, אני יודע, נגיד דברים שאני יחסית שולט בקנון שלהם, אני יודע מה, שר הטבעות, כן? אני לא רוצה כל כך לשחק בזה. אבל לשלוט בקנון, נגיד, של גולריון, כן? או של, באופן כללי, אני יודע מה, קמפיין ארוך של, של Pathfinder, אני לא שולט בזה, והמקום שבו אתה מרגיש שאסור לך ליצור, כי אתה פוחד שמה שאתה תיצור יפגע בארכיטקטורה הרחבה יותר, שאתה רוצה אותה, כי חלק ממה שאתה מנסה להשיג, זה לעשות משחק בתוך העולם הזה, ובתוך ההרפתקה הזאת, ובתוך הארכיטקטורה של ההרפתקה הזאת, כן? בנתיב הרפתקאות זה אפילו אולי יותר מובהק, כן? אתה מפחד לפגוע בדברים שאתה עוד לא יודע אפילו, כן? כי אתה בן אדם אמיתי, ואתה לא קראת 600 עמודים, כן? אתה קראת את העמודים הבאים שאתה צריך להריץ, ואתה מפחד לפגוע בדברים עתידיים, אז אתה חייב להישאר מאוד מאוד נעוץ במה שקורה. זה משתק מבחינתי, ולא כל כך כיף, ולא כל כך יצירתי. אז פה זה מביא אותי למקום שאליו, לצורך העניין, לוקה זה הביא אותו.
אני רק רוצה לזרוק איזה דבר קטן קודם.
כן.
שיש עוד מקור של קנון, שיש מנחים שמאוד אוהבים להריץ אפוסים. משחקים מאוד גדולים שמתכננים במשך הרבה זמן, ואז אם הם יוצרים בעצמם את עולם המערכה שלהם, אז הם יצרו את כל הקנון, הרבה פעמים מדובר בכמויות חומר אדירות, ואז כן יש להם שליטה בקנון, ואין להם את הפחד הזה ממה מלהרוס דברים בעתיד, כי זה הכל דברים שהם כתבו והם יודעים מה כתוב, אז יש גם קנון שאפשר לשלוט בו, ואם זה הסגנון שלכם, אז מגניב.
נכון. שוב, אני אתן פה אולי אני אתן הערה, שאולי אנחנו נגיע אליה אחר כך קצת יותר, אני לא יודע, כי יש לנו, אני לא יודע, יש לי פה רשימת נושאים שהיא קצת מטורפת לפרק אחד. יש פה שאלה של כמה מקום יש לשחקנים ליצור בתוך הדבר הזה. כי רווחים הם, רווחים, פערים בקנון, מקומות שהם נשארו ליצירה, הם לא רק למנחה, הם גם לשחקנים. אז נקודה למחשבה. אולי אני אגיד על זה עוד משהו בהמשך. כן, עמית.
אני אגיד שמבחינת, קודם כל מבחינת קנון, יש איזה עניין שבו כל השחקנים מתיישבים סביב השולחן, ומה שנקרא יודעים על מה מדובר. כלומר, אם כולם מכירים את הקנון, יש כמו שפה משותפת. לצורך העניין, אם אני אומר לכל, אנחנו בימינו, אתם הולכים ואתם רואים את מגדל אייפל, אז כולם יודעים מה זה. כולם יודעים על מה אני מדבר, וקצת גם אם לא היית בהדרכה המוסרטת בפנים של מי בנה, מתי בנה וכמה היה, אתה יודע על מה מדובר ויש לך מושג כללי של מה הולך שם. אז יש יתרון מאוד משמעותי של קנון.
שכולם מכירים.
שכולם מכירים, כן, זה מה שחשוב. עכשיו אני הייתי בכמה שולחנות, והייתי בשולחנות שבהם אנשים שלטו בקנון, ברמה כזאת שהתנהלו דיונים וויכוחים, ברמת המיקומי אלים השונים בעולם, בין הגזעים השונים והמולטיברס, כאילו כבר ברמת המישורים השונים, ואיפה כל אחד נמצא בהיררכיה האלוהית הגדולה של העולם הזה, ואיך הם משפיעים והיחסים ביניהם. עכשיו, אלה שהיו שותפים לוויכוח הזה, נהנו מאוד.
נהנו.
עוד פעם, מאוד ראית עליהם, על האינגייג'מנט שלהם, על כמה הם היו מחוברים למשחק, לעולם ולסיפור, ברמות שכאילו, כי עוד פעם, כי זה מתחבר להם להרבה מאוד דברים שהם הביאו איתם ושהם מכירים. מצד שני, אלה שפחות, פחות. לא כל כך מצאו עניין באותו דיון, באותו שיח, באותו קו עלילה, כי כאילו אוקיי, אז נתקלים באיזשהו אל כזה או אחר שיש לו איזושהי משמעות ברמה רופפת ביותר למה שאנחנו עושים. הוא לא זה שמשלם לי, זה לא מה שמעניין אותי, ובואו נמשיך הלאה. עכשיו גם היה שינוי בסופו של דבר, כי גם בעולמות של בממלכות נשכחות ומבחים דרקונים, בעבר יצאו משקר ספרי מערכה שהם רק קנון, כלומר אפילו הרפתקה לא הייתה שם, היה שם רק סיפור, היה שם רק מי נמצא שם, מה הם עושים ומה זה, וכשיצא מהדורה 5 יש הרבה ספרים שסותרים את מה שהיה, או שמתעלמים ממה שהיה, ואז יוצרים מין קנון מוזר או קנון עקום שמגיעים לשולחן ואז לא יודעים רגע, אז מה נכון? אז עוד פעם, יש בזה הרבה דברים טובים, כי זה באמת יכול להוביל למשחק שאנשים שותפים אליו ומחוברים אליו, אבל יש בהחלט מקומות ודברים לשים לב אליהם.
קול. אולי באמת צריך להגיד קודם על מה שבאמת לוקה מציג. לוקה מציג לדעתי כמה דברים. הוא מציג פה דבר אחד, את העניין הזה של למה הוא קורא בעצם אנטי-קנון. למה הוא קורא אנטי-קנון? הוא קורא קודם כל לזה שהמציאות שאנחנו עוד לא הנחנו על השולחן, כן? שאנחנו עוד לא חשפנו אותה במשחק עצמו, יש בה איזשהו משהו מאומם, יש בה איזשהו משהו לא סגור. הוא גם מעלה שם את האפשרות של לשים גם על השולחן דברים שהם לא סגורים, כן? שהם דברים שהם שלא ברור אם אחד מהם אמת, נגיד דברים סותרים ששניהם אולי אמת בתוך העולם הזה, אבל אני רגע מניח את זה בצד, כל מיני משחקים שבהם תפיסת המציאות או המציאות עצמה היא דבר מעורפל. ואני רוצה להתייחס דווקא לרעיון היותר בסיסי, רעיון של למשל, הוא אומר, אני כשאני כותב את העולמות מערכה שאני כותב, למשל Ultraviolet Grassland, אני מציג יצורים או סיעות או קבוצות או מקומות שמה נכון לגביהם לא ידוע. אני מציג אפשרויות. למשל, על מקום או על סיעה יש לי איזה טבלת שמועות, והשמועות חלקן סותרות אחת את השנייה. ואני לא כותב בשום מקום מה נכון. מה נכון יוחלט בעצם סביב השולחן. אולי המנחה, אולי המנחה והשחקנים יחליטו את זה תוך כדי משחק. ואני חושב שזה רעיון כשלעצמו שהוא מאוד מאוד מתחבר לאיך שאני משחק. כן? לא המשגתי את זה בצורה הזאת, אבל מבחינתי ברוב המקרים, אם משהו לא עלה על המסך, מה שנקרא, אם משהו לא היה על שולחן המשחק, לא דובר בתוך המשחק, הוא אופציה. כאילו, אם לי יש רעיונות נגיד בראש, אני תמיד מחזיק כל מיני רעיונות בראש, כשאני מנחה קמפיין, כן, אני מנחה קמפיין, יש לי כל מיני תפיסות ומחשבות וכולי, אבל אם משהו לא קרה עדיין במשחק, אם איזשהו פרט רקע שאני חשבתי עליו לא התממש באיזושהי צורה במשחק, יכול להיות שמשהו אחר יתפוס את מקומו כשנצטרך. הוא מציג כמובן את האפשרויות שתמונות בדברים, בהרבה מאוד משחקים שמתעסקים ביצירה משותפת של עולם. הוא מזכיר שם כמובן את מיקרוסקופ, שדיברנו עליו לא מעט פה וגם שיחקנו בו.
אני בעיקר הרגשתי שמבחינתי, אני לא אומר שזה, אני לא בטוח שזה מבחינתו או מבחינתך, מבחינתי על הלב של האנטי-קנון, הוא בעובדות הסותרות, שנגיד אתם יש רשימת שמועות על, היה לנו את העניין הזה במשחק של אורי ליפשיץ, גיבורים שנפלו, או חללים, או מה שלא יהיה, שכולנו סיפרנו שמועות על המצביא של האויב, ויכול להיות שהשמועות האלה סותרות אחת את השנייה, ובסוף אולי גם צריך להחליט מה האמת ומה לא. או להחליט שבאיזשהו אופן הפיזיקה שונה בעולם הזה, ויכולות להיות כמה אמיתות סותרות שהן עדיין אמיתות, כולן.
או שאנחנו מספרים לא אמינים. כאילו, אני חושב, הקנון שלי, נגיד, תקשיבו לפרק הזה, הקנון שלי הוא שאנחנו מספרים לא אמינים, כן? ולכן אנחנו מספרים גרסאות סותרות של מה שקרה. אבל שוב, זה נגיד דוגמה למשחק שלא מכריע, כן? ששולח אותנו לספר סיפורים סותרים ולא...
כן, אבל אני אומר, כל זמן שיש כמה מקורות שונים של מידע, כשהם סותרים אחד את השני, אז זה מבחינתי האנטי-קנון, זה שיש כאן מידע שהוא בהכרח, לא בהכרח, מידע שהוא כמעט בהכרח, לא נכון, אבל אנחנו כן. לא יודעים מה פה לא נכון.
אני מרגיש, טוב, שוב, אני מרגיש שזה יותר כמו מתודה לאנטי-קנון, כי תכף אני אראה, נסתכל על מתודה אחרת, ואני חושב שהדבר שבסופו של דבר שמעניין מבחינתי, זה לא לתת אפשרויות סותרות, כי תמיד יש אפשרויות סותרות, גם בדמיון שלנו. זה פשוט איזשהו מין משהו שמניח את זה לשולחן, את האפשרויות, וזה נחמד, כן? אני אוהב את העניין הזה, אני אוהב טבלאות, אני אוהב דברים שנותנים רעיונות, זה נורא כיף, ותציצו אפילו רק להסתכל על הטבלאות שהוא נותן שם מתוך האולטרוויולט גרסלנד, זה ממש ממש מגניב. אבל אולי זה בכל זאת זמן טוב להכניס מהבלוג מיינדסטורם, שאני לא הצלחתי להבין מה השם של הכותב שם. הוא כותב על רעיון שיש לו, שיוצא גם כן מתוך האנטי-קנון, לאיך לייצר עוגנים במשחק שמשחקים בו, משחק אנטי-קנוני, משחק שבו השולחן ממציא יחד את העולם הערכה תוך כדי משחק, ולא יש הצעה נורא נורא מגניבה. הוא אומר, כשאתם יושבים ויוצרים את המשחק, תמציאו עוגנים לעולם. כמה סיעות, דמויות מאוד מרכזיות, אולי אגדות מרכזיות, אולי איזה אל, אולי כל מיני דברים בסגנון הזה, אולי איזה דת, כן? תייצרו מזה טבלה, אוקיי? לכל דבר כזה תייצרו טבלה. אתם הולכים להמציא עכשיו משהו? תגלגלו קוביה ותראו בטבלה למה הוא צריך להיות מקושר, לאיזה אחד מהעוגנים של העולם הוא צריך להיות מקושר. הדבר שאתם עכשיו ממציאים. ועכשיו תשתמשו בדבר הזה כדבר שמאגן אותו, בין עם עיגון חזק, כמו זה ממש זה, כן? הגיבורה האגדית הזאת השאירה את חרבה השבורה בכפר הזה. אבל יכול להיות שאנחנו רוצים דווקא קשר חלש יותר אל הכפר הזה שאנחנו הרגע גילינו, ויצא לנו הגיבורה הזאת. הסמל של הגיבורה היא צפרדע, אז אולי יש פה עכשיו מכה של צפרדעים שיצאו מהביצה ומטרידים את תושבי העיירה. זה לא בדיוק מה שהוא כתב, אבל בזיכרונות.
זה כנראה היה מאמר אנטי-קנוני.
אני אנטי-קנוני פשוט, גם כשאני מצטט מאמרים. אז אני חושב שהעניין עם האנטי-קנון זה הרעיון בעצם של יצירה משותפת בלי שיש איזשהו קנון שאנחנו מחויבים אליו מראש. אנחנו בעצם מייצרים את הקנון במידה רבה. ואז יש כל מיני שיטות לעשות את זה. ונראה לי שווה גם להזכיר קצת משחקים שיש בהם את זה. משחקים, הרפתקאות, דברים.
בנושאות הלפיד זה פחות משותף, לפחות ברמה המכנית. כמובן שאפשר להמציא דברים במשותף יחד, אבל הוא כן משחק שיש לו אמנם עולם מערכה שאפשר לקנות בנפרד. אבל עולם המערכה שמגיע בספר החוקים עצמו הוא לא באמת עולם מערכה, אלא אומרים, לא יודע, הגמדים הגיעו ממכרות הגמדים, והאלפים הגיעו מיערות האלפים או משהו כזה, אבל אין מפה שרואים בה את מכרות הגמדים ואת יערות האלפים. יש את הפרק שאומר, אתה רוצה להריץ? הנה, קח דף נייר, תתחיל לצייר מפה. במפה שלך אתה צריך את המכרות,
מכרות גמדים,
את המקדש של הרעים, את צומת, את המגדל של הקוסם, את היער של האלפים, כאילו יש רשימת מקולת של מה צריך להיות, ויאללה, תכין.
טוב, אתה רואה, זה טכניקה אנטי-קנונית.
היא אנטי-קנונית, אבל היא פונה רק למנחה, היא לא פונה לשחקנים.
נכון, בסדר, אני חושב שיש פה, שהאנטי-קנוניות היא ספקטרום.
כמובן שאין שום בעיה לקחת את הפרק הזה ולשבת עם דף נייר ועם כל השחקנים ולצייר ביחד את המפה. אבל זה לא מה שהספר אומר לעשות.
נגיד, עוד דוגמה שהיא אנטי-קנונית, אבל באופן בסיסי יותר מופנית, נגיד, למנחה, זה ונור. אוקיי, ונור עולם מבוך, שאומר במפורש, ציירי מפות והשאירי חלקים ריקים במפה. זה כן נכון שחלק מהרעיון בוונור בלהשאיר חלקים ריקים, זה גם מקום ליצירה של שחקנים. אבל זה כן באופן יותר מובהק פונה אל המנחה במקום הזה. אבל אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון נורא נורא חשוב, כן? הוא אומר, בואו ניצור דברים, אבל בואו נזכור שהיצירה החשובה עוד לפנינו, כן? או לפחות חלקים חשובים מהיצירה עוד לפנינו. אני חושב שעוד דוגמה מגניבה במשחקים הזמינים לנו, דוברי העברית, אז זה פלאים, וזה אגב זמין רק בפלאים ולא במאסקס, הגרסה שהוא מתורגם ממנה, כי מאסקס מגיע עם עולם קנוני למדי, יש לו עולם, מערכה, בנוי, ולפלאים אין, לפלאים יש כמה דברים, יש לו איזשהו עולם מערכה מאוד מאוד אמורפי, שיש בו כמה פרטים, ואת זה אני מאוד מאוד אוהב, שיש בו כמה פרטים קבועים יחסית, למשל, כולם יודעים שהייתה את מלחמת האדירים לפני 10 שנים, 10 שנים לפני הקמפיין של כולנו, לא משנה מה הקמפיין שלנו, הייתה מלחמת האדירים. מלחמת האדירים התגלו הכוחות לעולם, לפני כן הם לא היו ידועים. האנשים בעלי הכוחות, פלאים משחק סופר גיבורים, כן? האנשים בעלי הכוחות לפני כן היו כולם סודיים. במלחמה הדברים התגלו. עכשיו מוליכים אותנו דרך את כל הקבוצה, המנחה והשחקנים, מולכים דרך איזשהו מין סדרת שאלות כזאת שבה עונים ביחד על דברים שהולכים ומעצבים את העולם. זה מאוד מאוד מגניב, ואני הרצתי 2 קמפיינים בפלאים, שיחקתי באחד, וכל אחד מהם היה פלאים, ובכל אחד מהם היה את מלחמת האדירים, ובכל אחד מהם היה את הקנון, וכל אחד מהם באופיו האנטי-קנוני היה משהו אחר לחלוטין. וזה ממש ממש מגניב.
חשוב לזכור שאנטי קנוני גם אפשר לעשות בעולם קנוני. כלומר, לצורך העניין, נכון? אם אני הולך לשחק בממלכות נשכחות, יש הרבה דברים שאני לא יודע. אני לא מכיר את כל העולם, ויש הרבה דברים שלא קראתי. אבל יש מקום מאוד גדול במפה, שהוא איזשהו מדבר גדול, עם איזושהי רמה גבוהה מעל, וזה נראה כמו מקום מעניין. אז או שאני אמלא אותו, או שהשחקנים ממלאו אותו.
או שביחד.
או שביחד נמלא אותו.
האמת שבאופן כללי, במהדורה 5, אני לא יודע אם הייתי אומר שמלוכות נשכחות של מהדורה 5 הן אנטי-קנוניות, אבל אין להן קנון הדוק כמו שהיה במהדורות קודמות. ועם כמויות השחקנים החדשות שיש במהדורה 5, סביר להניח שיש הרבה מאוד שחקנים בעולם שמכירים רק את מה שיש במהדורה 5 על ממלכות נשכחות, שלא מכירים את כל הערכות הישנות מ-40 שנה אחורה. ובמהדורה 5 אין ספר של ממלכות נשכחות, יש פשוט את ההרפתקאות שוויזרד מוציאים. ורק משם אנשים לומדים על הממלכות הנשכחות. יש את הספר, יש איזשהו ספר של קצת חוקים, אבל בעיקרון המידע על ממלכות נשכחות נמצא בתוך ההרפתקאות.
מצד שני, ההרפתקאות האלה הם ספרים גדולים שבהחלט עלולים לסבול מ... בעיית הקמפיין המחניק.
כן, הם בהחלט קמפיינים מחניקים, אבל מצד שני הם, בגלל של ההרפתקאות, אז אין בהן משהו שהוא סופי ומוחלט, כי יכול להיות שהדברים לא יקרו בהרפתקה הזאת.
זה רק אומר שלא הולכת נכון את השחקנים.
האמת שיש חלק מסוים בהרפתקאות, פשוט דיברתי עם מנחים, כמה מנחים שריצו הרפתקאות שונות של וויזרדס לאחרונה, ובלי לפגוע בוויזרדס או ביצירה שלהם.
כמה מהיצירות החביבות על כולנו.
חלק מסוים מההרפתקאות נכתבו בצורה של החבורה עושה ככה, ואז קורה ככה, ואז הם אמורים לעשות ככה. אבל אין שום סיבה, שום סיבה שאמורה... ממה שכתוב בספר, להביא אותה מנקודה ב' לנקודה ג'. ודיברתי עם מנחה אחר, שאמר שהוא, מה שהוא עושה עם הרפתקאות של וויזרד, זה הוא לוקח את הספר, הוא קורא את הספר, ואז הוא מסדר אותו מחדש, ומוסיף את כל הדברים שחסרים, ובונה את הסיפור רק מעניין.
אתה מבין למה אני לא הקהל לזה? אני לא הייתי מגיע, לא הייתי חוצה את השלב הראשון שהגדרת פה, של לקרוא את הספר.
במיוחד שים לב שהוא אומר שהוא בונה את זה מעניין, כלומר שבשלב הראשוני זה לא מעניין. אבל לא פעם, מבחינתי כאילו זה אחלה, כי זה גם לקחת משהו כתוב ומוכר, ומישהו אחר קרא את הספר, אז לפחות הוא יודע על מה מדובר. ומצד שני זה גם נותן מקום לאנשים להכניס את עצמם לתוך ההרפתקאות האלה.
הקמפיין הראשון שאני הנחיתי בוונור, היה בוונור, העולם מערכה שהוא כלול בגרסה העברית של עולם המבוך, וונור, ואני לגמרי שיחקתי בו את הגרסה האנטי-קנונית של ונור. אנחנו השתמשנו במפה של ונור, השתמשנו בכמה פרטים שהיו בספר, וכל השאר אנחנו המצאנו ביחד, לא באמת, זה אפילו דבר כזה קטן, כן, כי אני לא יודע אם אתם מכירים את ונור, אבל בוונור החלק של עולם המערכה הוא לא עצום, כן, זה מדובר בכמה עשרות עמודים, וחומר מעניין בסך הכל, אבל שיחקנו, והיו לנו רעיונות, ועלה עכשיו איזה אל, אני לא אבדוק מי האלים של ונור, אם הם ציעו לי עכשיו אל, מה זה מעניין אותי, כאילו, אז הוא הפך להיות אל נורא מרכזי בסוף. ככה זה.
אנחנו כרגע משחקים עולם המבוך, באמת, לא ונור, משחקים בגרסה האנגלית. למעשה זה בממלכות נשכחות, כי המנחה מריץ איזשהו קובץ הרפתקאות של וויזארדס, והלכנו לאיזשהו מקום, ואז הוא שאל אותנו, אוקיי, מה קורה בדרך? ואז אחת השחקנית אמרה, כן, אנחנו נתקלים בחבורה של פיות, שבדרך לחג העצמאות של הפיות, שיהיה איפשהו בהמשך הדרך. וזהו, ועכשיו יש בממלכות נשכחות, יש לפיות איזשהו חג עצמאות שלהן, עם זיקוקים ועם תיאטרון בובות ועם ריקודים, וכל מיני מאכלים מיוחדים ודברים כאלה.
מעולה.
וכן, וכל אחד תרם עוד קצת תוכן לאותו פסטיבל שאליו הגענו, עד שגירשו משם את הדמות שלי.
אני רוצה להוסיף לפה עכשיו את העניין הזה של קנון שחקנים. אני קישרתי פה גם למאמר של פול ביקלי. יש לו בלוג מאוד נחמד, אינדי גיים רידינג קלאב, מועדון הקריאה של משחקי אינדי. ובו הוא מהגג על משחקי תפקידים. ואחד מהדברים שהוא מדבר על קנון של שחקנים, וזה על לתת לשחקנים את המרחב, ולהשתמש אפילו במה שהשיטה נותנת לנו לגבי השחקנים כמקור לקנון, לגבי הדמויות והיכולות שלהם. אם דמות יכולה לעשות משהו, אז תנו לשחקן לפתח את הדבר הזה, מה ההיגיון בדבר הזה, איך הוא מתקשר לעולם. אני חושב נגיד שזה דבר שאני מרגיש שהוא נגיד, מבוכים ודרקונים יש לו פוטנציאל נגיד בתחום הזה לדעתי. דמויות יש מלא יכולות ומתייחסים אליהם כאל יכולות שיש אותם וזהו, ולא צריך לברר אותם, אבל זה הכל יכול להיות מקור לדברים נורא נורא מעניינים. למה היכולות האלה, ממה הן קשורות?
אפשר בעצם לקחת מדורה 5 ולהריץ ארכדון.
אולי, לא יודע.
לא, כי בארת'דון כל היכולות של הדמויות זה בעצם קסמים שעשו עליהן או משהו כזה.
הבנתי. אני לא מכיר את הקנון של זה, זה נראה לי משחק אגב כבד בקנון.
כן.
כן.
אכן.
בכל אופן, אני חושב שדבר מאוד מאוד חשוב, אני רגע הולך לעניין של הטיפים, במקום שבו גם את כמנחה, גם אתם כשחקנים, יוצרים יחד דברים, אני חושב שאחד מהדברים המאוד מאוד חשובים לסגל, זה איזשהו הרגל של, אני לא אגיד לכם כאילו מה טוב ורע, אני לא אוהב שזה יהיה דבר של כל רגע זורקים משהו ולא מחויבים למה שאמרנו קודם, אצלי זה בדיוק ההפך. אצלי מבחינתי יש קנון, הוא פשוט קנון שעוד לא גילינו, כן? יש מציאות ברוב המשחקים שלי, ואנחנו פשוט מבררים אותה תוך כדי משחק, אנחנו מגלים מה המציאות, אנחנו מגלים מה נכון לגבי העולם. המצאנו עכשיו משהו חדש, לא משנה אם זה מנחה או שחקנית. בואו נדבר על זה שנייה. מה ההשלכות של זה?
אני חוזר עוד שתי דקות.
כן.
תסתדרו בלעדיי.
אין בעיה. בואו נשים לב רגע לעקביות, עולה משהו חדש. בואו נבין מה ההשלכות של ההמצאה החדשה הזאת על העולם. עכשיו אנחנו גילינו שבפינה הזאת של העולם סוחרים באבק שריפה. עד עכשיו לא דיברנו כל כך על אבק שריפה. האם אבק שריפה משמש לנשקים בעולם שלנו? האם אבק שריפה משמש רק לזיקוקין? ואנחנו בכלל לא יודעים, אולי זה סוד שמור שרק איזה גילדה מסוימת יודעת איך מפיקים את זה, ואסור לאף אחד אחר לגלות על זה. בואו נדבר על זה שנייה ונברר את זה בינינו. כמנחה ושחקנים ביחד, וגם לא חייבים לסגור הכל, כן? אבל רק כשאנחנו נניח את השאלות אפילו על השולחן שגלויות לשחקנים. למשל, שחקנים, הדמויות לא יודעות, נגיד. הדמויות נתקלו במשהו והן לא יודעות עליו לגמרי, כן? בעצמן. בואו נבין רגע איך זה משתלב בעולם. עם משהו שעולה סותר דברים שידועים לנו, בואו נעלה את הדבר הזה. זה סותר מה שידוע לנו, אולי אנחנו צריכים להתאים את הדבר הזה, אולי אנחנו אפילו חושבים, זה דווקא נחמד, ומה שזה סותר זה לא משהו נורא נורא מהותי, בואו נשנה. אף אחד פה לא, זה לא פשע, כן? וזה בסדר, משטרת הקנון לא תתפוס אותנו.
וואו.
אם עכשיו שינינו משהו, שקודם חשבנו שהאמת היא משהו אחד, ועכשיו החלטנו שהאמת היא משהו אחר. זה הקנון החדש.
אני שם פה את המים של, How can you say something so controversial and yet so brave?
כי אני רגיל שגם ככה חושבים שאני... נכון, מעולה מה שאמרתי? אתה יודע שזה שינה את התפיסה שלך לגבי משחקי תפקידים.
מדהים, מדהים. אני אשמע את זה כשהפרק יהיה ארוך ואני אגלה שצחקתם עליי.
זה נכון. צחקנו על האופן שבו אתה מחויב לקנון, ושאם עולה רעיון מגניב שסותר דברים קודמים, אתה אף פעם לא תשנה את הדברים הקודמים.
זה נכון.
כן, אולי אנחנו נחתור לסיום פה, אבל אני כן רוצה להזכיר כמה honorable mentions, כמה הזכורים של כבוד. קודם כל אני רוצה להזכיר את הבלוג של ג'וזף מנולה, שאחד מהדברים המרכזיים שיש בבלוג שלו זה עולם הערכה, שנקרא Against the Wicked City, נגד העיר המרושעת, שזה עולם הערכה מגניב ומטורף, אבל אחד מהדברים המאוד מרשימים שיש בו, זה שהוא באופן מאוד מאוד עמוק, אנטי-קנוני. אני, תוך סיכון בספוילר, כן, המאבק המרכזי ב-Against the Wicked City, זה נגד המלך המרושע של העיר המרושעת, והמלך המרושע, יש פרק בעולם המערכה שלו על המלך המרושע, ומה הוא המלך המרושע? ומה אתם חושבים שיש בו בפרק הזה? יש בו טבלה אקראית של מה הוא המלך המרושע, של כל מיני דברים שכל אחד מהם הוא פתרון, הוא דבר אחר לחלוטין. וזה לא אמור להיות סגור לפני שמגיעים לשם אל המלך המרושע. זה לגבי הבלוג של ג'וזף מנולה, שאני ממליץ עליו בחום.
אני חושב שבזמנו הרצתי הרפתקת חקירה, לשחקנים בפעם הראשונה, וכאילו הסוף הוא לכאורה, השחקנים צריכים לבחור בין שתי אופציות למי הנבל בסיפור, בהתאם למידע שהם אספו. עכשיו בשום מקום אני לא כתבתי מי הנבל בסוף, כאילו נתתי להם את הבחירה לבחור בסופו של דבר, בצד מי הם הולכים לבחור, ובוודאי שהוא הנבל, ברור? אספתם את כל הראיות ומצאתם את הנבל האמיתי.
עמית בלום, הממציא של ברינדל ווד ביי, עוד הרבה לפני שזה היה, אז כי הדבר הבא שכמובן צריך להזכיר זה את ברינדל ווד ביי, שהזכרתי כבר כמה פעמים, שהוא משחק חקירה, שמה שעושים בו זה אוספים רמזים, והרמזים מוכנים מראש, מה שלא מוכן מראש זה מי ביצע את הרצח. זה, השחקנים עושים, בונים תיאוריה לפי הראיות שהם מצאו, הם בונים תיאוריה, ואז הם מגלגלים כדי לראות אם הם צודקו. וזה ישליך על איך הדברים יתפתחו הלאה, כי כמובן אם טעית בדבר הזה, יהיו לזה השלכות קשות, כן, יהיו דברים, כי זה גם יש שם איזה אימה קטולואידית ששם מסתובבת. והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר, זה את Wonder Home, שאני, התרגום שהצעתי לזה בינתיים הוא בית נדודים, אני מחבב את השם הזה, שזה משחק על נדודים, ואחד מהדברים המרכזיים, המכניקות המרכזיות שיש במשחק הזה, זה שכשמגיעים למקום, בעצם הולכים לעמוד בספר, שמתאר את סוג המקום הזה, וכל עמוד כזה הוא סוג של מיני משחק כזה, שבו עונים על כל מיני שאלות ביחד כקבוצה. הוא כמו מדריך לאנטי-קנון, המשחק הזה בעצם, כי כל חלק בספר וכל מקום בתוכו הוא איזה הזמנה ליצירה משותפת וסיפור משותף על המקום ועל האירועים שקורים בו ועל מה אנחנו עושים בו. אז זה התובנות האחרונות שיש לי. עוד מחשבות, לפני סיום.
קודם כל אני רוצה להזכיר משחקים ישנים שבאיזשהו מקום הם קצת אנטי-קנונים. אחד מהם הוא בו זמנית מאוד קנוני ומאוד אנטי-קנוני, שזה Amber Diceless. יש לנו 10 ספרים שקרו, והם חלק מהעולם, אבל העולם הוא אינסופי, והדמויות הן כל יכולות, ולכן...
והספרים מלאים בסתירות פנימיות.
אל תגל.
אני לחשתי, זה בסדר, לא שמעו.
והמצב הזה של עולם אינסופי ודמויות כל יכולות בעצם מייצר מצב שבו אין באמת קנון, למרות ערימת הספרים שיש. משחק ישן, אני חושב שהוא קצת לא משחק, כי החוקים בו הם פחות או יותר, יש לכם מספרים ומי שהמספר שלו יותר גבוה מנצח.
תדאג שמה שאתה עושה יביא אותך לזה שהמספר שלך הוא זה שקובע.
בדיוק. יש לכם ארבעה מספרים, אז תדאג שמחליטים לפי המספר שהכי גבוה אצלך, ולא לפי המספר שהכי גבוה אצל זה שלידך. ומשחק אחר לחלוטין הוא Mage the Ascension. אני הבנתי שהמייג' היותר חדש הוא פחות כזה, שבו באמת, בשנות ה-90, זה היה כל כך מזמן, דיברנו עליו בתור משחק למנחים, כי באמת הכוחות של הדמויות כל כך גדולים שיש לשחקנים את היכולת לשנות את המציאות, ולכן המנחה יכול להגיע עם קנון, אבל ברגע שהשחקנים כל כך שולטים במציאות של המשחק, קשה לא לתת לשחקנים את המקום שלהם לשנות את המשחק.
תגיד, על Everway יש משהו לומר בהקשר הזה?
לא קראתי אותו מספיק עדיין, גם ב-Everway הדמויות הן מאוד חזקות, אבל הן לא כל יכולות.
חשבתי דווקא על האופי האנטי-קנוני שבעניין הזה של הקלפים והקביעה לפי הקלפים.
זה, עדיין לא התעמקתי באיך בדיוק זה עובד. השיטה של Everway, קודם כל מעבר לשיטה, יש שם קלפים שפשוט שולפים בשביל לקבל השראה, מסתכלים על ציורים, עונים על שאלות שכתובות מאחורי הקלף. אבל ממש המכניקה של המשחק היא, יש בה איזושהי חפיסת קלפים שהיא סוג של קלפי טארו, וצריך לתת פרשנות לקלפים אחרי ששולפים אותם. ועכשיו, מה זה אומר אם יצא לנו המגדל הפוך כשהאוג מנסה להוריד ללוחם נבוט על הראש? אני לא יודע, אני לא מכיר מספיק טוב את הקלפים, אבל אפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים. כי זה טארו.
אז דרוש עיון, מה שנקרא. אנחנו סגרנו עכשיו שעה, אז בוא נסיים.
רגע, אני רוצה לספר על דבר אחד. גם זה היה מזמן, זה היה לפני 20 שנה ואני לא צוחק, זה היה בביגור 2, שנת 2002, שבו הרצתי את המשחק מר השמדה עצמית, שהוא פתאום רגיש לי קצת קשור, כי לכל אחד מהשחקנים היה כתוב בדף הדמות, השחקנים נפגשים לליל שימורים ליד ארון המתים של מכר שלהם שכולם שונאים, ולכל אחד שהתאבד, ולכל אחד כתוב בדף הדמות, הוא לא התאבד, אתה רצחת אותו. והשאיפה שלי הייתה שאיפשהו לקראת סוף המשחק, מישהו באמת יקום ויודע שהוא הרוצח, וזה בעצם יהפוך את המשפט הזה אצל כל האחרים לשקרי, כי רק אחד יכול לרצוח אותו. ורצתי למשחק כמה פעמים, ובחלק מהן היו ממש, היה סוף נפלא. באחרות זה פחות עבד, כי פחות ידעתי לכתוב דברים כאלה אז, ובכל מקרה זה משחק שהוא קצת קשה, לא ניסיתי להכריח את השחקנים, אז זה לא תמיד מצליח, אבל כשזה הצליח זה היה נהדר.
מגניב. עמית?
יש גם את המשחק לוח של Fantasy Flight של אנדרואיד, בשם אנדרואיד, הוא משחק מורכב מאוד, אבל כל הרעיון שלו זה מעין הרמז, קבוצה של בלשים שרוצים, שצריכים לחקור איזשהו רצח. העניין הוא זה שכאילו בתחילת המשחק כל אחד מקבל קלפים, והקלף אומר לו מי אשם ומי לא ומי זכאי, והוא מוצא ראיות שמתאימות למה שהוא למה שהם
לתזה שלו.
כן.
זה כמו סימולציה של המציאות.
לא, אתה מתבלבל עם חבילה הגיעה של אפרים קישון.
וזה מעניין, כי כאילו, כי יש דמויות מסוימות שבהן ראיות מסוג מסוים הן יותר חזקות, מול ראיות מסוג אחר, ובמקביל גם צריכים להתמודד עם הקונספירציה שקורית בעולם הזה, במשחק לוח הזה, ועם הבעיות האישיות של הבלשים, כי לכל אחד יש גם בעיות אישיות, אחד אשתו עוזבת אותו, אחד מתחילה להשתגע, כל אחד שם.
זה נשמע כמו במשחק תפקידים.
זה, כן, זה מאוד קרוב למשחק תפקידים, הוא משחק מאוד 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 מורכב, ודי ארוך אם לא מכירים את החוקים, מלא מלא טוקנים, כי זה Fantasy Flight, אבל כן, אפשר לעשות עליו, בהחלט אפשר להפוך אותו למשחק תפקידים.
בסדר, אותי איבדתם במשחק לוח נורא מורכב, אני לא באמת הקהל, אבל זה מעניין.
כן, גם אחת האסטרטגיות שם, זה להתנקש אחד החשודים, או כלומר, לצורך העניין, יכול להיות שמישהו אומר, הוא בטוח הרוצח, הוא בטוח הרוצח, ואז אתה הרגת אותו.
ומתים לא יכולים להיות רוצחים.
ומתים לא יכול להיות, הוא לא הרוצח, כי קליר לי שלא, הרוצח הרג אותו.
יפה. טוב, חברים, אני חושב שאנחנו ענינו את כל, את כל התשובות, על כל השאלות לגבי הנושא הזה. מיצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
האמת שרציתי להגיד שלראשונה מתחילת הפודקאסט אני מרגיש שלא מיצינו לחלוטין את הנושא, והייתי שמח לעשות עוד פרק בעתיד, אבל תוריד את זה בעריכה.
אנחנו נעשה, אנחנו... לא, בסדר, מה זה נעשה עוד פרק? אנחנו בסוף כל השיחות שלנו באזורים האלה, זה לא מרגיש ש... אמרנו פה דברים חדשים לחלוטין, ובכל זאת, את זה אני אוריד בעריכה. אמרנו פה דברים חדשים לחלוטין. אז מה אתם אומרים, חברים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה,
ביי! ביי ביי!
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הנד.